טוב, בוא נחזור לזוויות הביטחוניות של כל מה שמתרחש בעת הזו, ואנחנו עם אליעזר שולמן, מעורכי עיתון המבשר, הכתב הצבאי של המבשר. שלום אליעזר.
שלום רב, בוקר טוב.
צריך לומר, כתב צבאי כבר במשך שנים רבות.
כן.
אליעזר. מה השאלה שצריך לשאול אותך עכשיו? אני חושב בעיקר פנינו לאן. לאן הולכים מכאן?
זו השאלה שישובים, אתה יודע, ראשי כל הדרג המדיני והצבאי, וזה דנים בזה כבר שלושה ימים. לאן, תראה, לכאורה, אתה יודע, אתה שומע את הבקשה הציבורית שאומרים, בואו ניקח, נמוטט את עזה, נשטח את הכל, גמור את הסיפור. זה לא בדיוק פשוט מכמה סיבות. אחת, יש לנו שם את הנהדרים. אנחנו לא יודעים אם, זה, אם יש שם 50 או 100 או 150. הרדן למשל אמר שיש בין 100 ל-150 נהדרים, השידור שלנו באום. ועכשיו, יש להם משפחות. יכול להיות שאיכשהו תצליח לחלץ אותם. יש פה התלבטות באמת גדולה, מה עושים הדבר הזה עכשיו. צריך להגיד, וגם כתבתי את זה אתמול בעיתון, יש פה נקודה, החמאס בכלל לא תכנן שיהיה לו כזו הצלחה לשמור שם, כן? אבל הוא לא תכנן את זה בכלל, הוא תכנן שהוא יגיע לגדר, יפרוץ את הגדר, צהל מהר מאוד יגיע, ואז הם יתמודדו, יהיה קצת בלגן, יהיה מהומה, הוא תכנן גם לערב בזה את עוד גורמים.
רגע, אני אקשה לך קצת, אני אקשה לך טיפה, אליעזר. חמאס לא תכנן להגיע לתוצאה כזאת, אבל הוא שלח קרוב לאלף איש, זה מה שאנחנו יודעים, אולי אפילו יותר. קרוב לאלף איש, כלומר הוא כן מצא תוצאה.
הוא התפתח שם קרב, הוא הניח שהתפתח שם קרב, ובוא נאמר, זה לא, הוא היה בטוח שהתבוסה שלו תהיה גדולה, אבל הוא אמר, אלף איש, ישראל תתקשה להתמודד. הוא לא חשב שהשערים יהיו פתוחים ואף אחד במשך 7 שעות, עכשיו, 7 שעות, ישראל לא עשתה כלום, כלום. האנשים שם, סליחה, אבל האנשים שם הופקרו לגורלם לחלוטין. 7 שעות, לא היה כלום. ישראל דממה. זה משהו,
סוג של עיוורון. עיוורון לעיניים אנושיות.
זה כשל.
לא, אני אומר, לא, ברור שזה כשל. אני מכנה את זה עיוורון. כלומר, הקדוש ברוך הוא סימה את עיני כל העיניים האנושיות והטכנולוגיות שצופות על כל מה שמתרחש בגבול משני הצדדים שלו, ואין מטוס אחד באוויר, ולוקח זמן לכוחות להגיע. הגיעו כוחות, אבל איך תביא אותם ממרחקים, לא כמויות גדולות של כוחות בשטח עצמו. 7 שעות, כפי שאתה מתאר, זה לא כשל, זה הם כל המחדלים. אני קניתי את זה השבוע בשיחה עם אלוף במילואים ישראל זיו, כישלון גדול יותר מכישלון המודיעין של ערב יום הכיפורים, של מלחמת יום כיפור. הוא אומר לי, אתה צודק.
מסכים איתו, מסכים עם שניכם, מסכים איתכם לחלוטין. תשמע, לא היה כדבר הזה, אף אחד לא מצליח להבין את זה. ותשמע, עוד יגיע הזמן שבו ידרשו כל האנשים שיושבים בכל הצמתים האלה לתת תשובות מה קרה פה. אבל בינתיים כרגע ישראל במאבק, קודם כל היום דובר צהל הוציא שהם הצליחו להחזיר, ישראל חזרה לכל המקומות שלה והצליחה להשיב לעצמה את היישובים האלה, אבל כמה, זה מחיר מטורף. זה אסון גדול שעוד ידובר בו עוד הרבה שנים. כרגע ישראל במאבק, מה קורה עליו?
וכאן צריך לשאול את השאלה המתבקשת. והשאלה היא כזאת, לקח לצהל במשך 3 ימים להחזיר את השליטה המוחלטת על היישובים בעוטף. כלומר, לתאר את השטח ממחבלים ולהחזיר את השליטה. ועדיין יש עוד פה ושם, כפי שמעריכים. מה יקרה ברגע שיכנסו לרצועת עזה? ושם יצטרכו לעבור בית בית, סמטה סמטה ורחוב רחוב כדי לתאר את עזה מכיני הטרור שלה. מה יקרה אז?
אין ספק, תשמע, תשמע, תמיד בשנים האחרונות כל הזמן חזרו ואמרו כל הגורמים הביטחוניים שהמלחמה הבאה, ואנחנו המון זמן לא היינו במלחמה, היינו כל הזמן במבצעים, לא היינו במלחמה, כן? תהיה בעיקר בעורף. כי יש לחמאס יש איזה מספר אדיר של טילים, וברור ש
מן הסתם הם שומרים את זה גם כן למקרה, למקרה לרגע שתיפתח המלחמה
אמיתית, ויש לך את חיזבאללה, יש לך שגם הוא יצא להצטרף לחגיגה בינתיים.
אז בוא אליעזר, אנחנו בנקודה הזו ובדיוק עכשיו 9:30, וצהל מאפשר לפרסם כמה וכמה חומרים שמביאים לנו הכתבים הצבאיים, בטח גם יש לך את זה אצלך, אבל אני רוצה לצטט כמה דברים של שיחת כתבים הצבאיים, וניתן לפרסם את זה עכשיו, יחד עם תת-אלוף במילואים, תת-אלוף דן גולדפוס, שהוא מפקד אוגדה 98, בטח יש לך את זה גם, הדקות האחרונות, ששולח לי קובי פינקלר, והכתבים הצבאיים מנהלים איתו סוג של שיחה, רעיון, שואלים אותו שאלות על מה קורה עכשיו וכולי, והם חוזרים איתו לאירוע בשבת בבוקר, בשמחת תורה בבוקר, והוא מתאר להם בשיחה, לכתבים, את מה שהוא חווה שם, ושהקמן שלו חוטף כדור, ואין לו עם מי לדבר, והוא מנסה להבין לאן להפנות כוחות, והוא מנהל את הקרב הזה עם לא הרבה מאוד חיילים סביבו, ושואלים אותו, אין לך מפקד אוגדה, לא עונים לך בחיל האוויר, אין מי לדבר, אז הוא עונה, אני מנהל את הלחימה ממה שאתם מדברים איתי עכשיו, זהו. שואלים אותו מי בצד השני של הטלפון, אז הוא אומר, שדכן שלי ששמתי בפיקוד, בחיל האוויר בגלל הקרבה המאוד קרובה לאוגדה, אני בקשר ישיר עם מפקדי טייסות, הם אומרים לי נבוא לאן שצריך וכולי וכולי, אני נותן לאנשים פקודות בדרך, אבל שואלים אותו, אין פיקוד, אין בור, בור של פיקוד, זה מביל, אז הוא אומר, אני נפגש עם מפקד האוגדה 99, ואנחנו מחלקים את היישובים. אני לא רואה פה תשובה של איפה כל המערכת הגדולה, האדירה, חיל האוויר, בור, כל אלה שמנהלים את הבורות, את בורות השליטה, בורות הפיקוד של זמן נחימה, ודברים כאלה מהרגע להרגע, איפה כל זה?
אמר בזמנו, אמרו, היו לא מעט, היו כמה אנשים, יצחק בריק הוא המפורסם שבהם, והיו עוד אנשים שדיברו על הנושא הזה שצהל לא ערוך ולא מוכן, ויש בו איזו תרבות של אדם אחד מחפה על השני, והמערכת לא באמת ערוכה, ובשעת מבחן זה יתרסק ויהיה אסון גדול. כל הזמן להגו להם ואמרו להם על מה אתם מדברים, ואתה יודע, גם כשהכתבים הצבאיים יושבים עם דובר צה"ל, אז הוא אומר, מה? בוא נאמר, מה שבשפה שלנו אומרים, כוחי ועוצם ידי. זה התרסק לחלוטין.
לא, לחדד את זה, זה לא שצה"ל לא יכול, צה"ל יכול, ואנחנו מתרשמים ככה, אבל הוא לא ערוך להפתעה. זאת הנקודה. ההפתעה הזו...
זה תפקידו. זה תפקידו.
תפקידו להיות מוכן להפתעה, תפקידו להיות עם אנשי איפכא מסתברא, זה מושג שלנו, מהגמרא שלנו, אבל...
כן,
אבל המושג הזה הוא עתק לשיח הצבאי אחרי מלחמת יום כיפור, בעקבות אותו כישלון של הקונספציה, שאין איפכא מסתברא, כולם חושבים באותו כיוון, ובין היתר, זה לא רק זה, בוא, אם אין כוחות בשטח, וחיל האוויר לא מוזנק, ושש שעות לא רואים אותו ולא שומעים אותו, חוץ מכיפת ברזל שעובדת על אוטומט, והם פעלו מהשנייה הראשונה, כי היו גם רקטות על הבוקר בשמחת תורה, יש פה כשל אחד גדול מהדהד, ואני חושב שגם הקצין הזה שציטטתי אותו רגע, הקצין הזה שציטטתי עכשיו מהשיחה שלו עם הכתבים הצבאיים אומר, תשאלו שאלות קשות ותשמרו קצת לאחר כך, אנחנו עכשיו למטה, זה הזמן לשמוע על נחישות ולנצח וכולי, כלומר הרבה שאלות נצטרך לשאול אחר כך, חכו עם זה, די הגיוני, אבל עדיין
כן, אבל צריך לחדד את הכשל שאתה מדבר עליו, ששניכם מדברים עליו עכשיו. הרי אנחנו הורגלנו בשנים האחרונות, בכל פעם שזה כלי טייס של חיזבאללה שרק חשב לחצות את הגבול מלבנון לכאן, בתוך שניות הוזנקו מטוסים של מטוסי חיל האוויר אליו. כלומר,
מה אתה מגלה? כשמדובר בכלי טייס אחד יודעים את התגובה, כשמדובר באיזה משהו קולוסלי, משהו גדול, משהו שהוא מכה את הפתעה למערכת המודיעינית, אין לך תגובה. זה אין לך תגובה שעות. שעות, זה נצח, זה לא יאומן. עכשיו, אני לא אכנס לתיאורים, אבל התיאורים הם מאוד קשים מה שהיה שם. וכלום, ואף אחד לא עשה, ואף אחד לא זה, וכל הזמן, היה למשל את הקונספציה של חמאס מורתע מישראל, וכל השטויות האלה, כן? וכל הזמן הציבור שמע איזה חמאס מורתע, חמאס מורתע. בבקשה. איזה חמאס, איזה מורתע, אתה רואה מה קרה
למעשה. זה אגב כשל, ואם נחזור לאחור, כשל ומוכנות צבא והכל, אלוף במילואים יצחק בריק, אלוף ותיק, כבר הרבה שנים לא במערכת, אבל הוא כן בתוך המערכת מהמקום של הביקורת, והוא כתב לא מהדוחות אחרי שהוא חווה את מה שהצבא מוכן או לא מוכן, התראיין לא מעט פעמים, והתריע, והתריע, והתריע. אני רואה, הוא התראיין באחד הערוצים, מתי זה היה? ביום... אתמול אני חושב, שלשום, הוא התראיין באחד מכלי התקשורת, והוא אמר כך, אני מצטט, אני מקווה שהציטוט נאמן למקור, לפני כשנתיים וחצי, הוא אומר, הגעתי לבנימין נתניהו, ראש הממשלה דאז, והראיתי לו את המסמך שהכנתי. זה אותו מסמך שגדי אייזנקוט ובני גנץ לא התייחסו אליו, זה בטח מסמך על המוכנות של צה"ל. הוא הקדיש לי, הוא זה נתניהו, הוא הקדיש לי כשעה וחצי, אני והוא והיועץ הביטחוני שלו, והוא פשוט היה בעלם שאף אחד לא יתקן אותו, הוא פשוט צרח בחדרו, ובאותו הרגע תיאם ועדת חקירה למסמך. אותה ועדה שהייתה אמורה לקום בוטלה בגלל החלפת הממשלה לטובת בנט שלא קידם את ועדת החקירה. ואז הוא הוסיף גם במה שקרה אתמול, על שמחת תורה, נתניהו לא אשם ולא ידע. מי שאשמים הם הדרג הצבאי שלא טרח בכלל לבחון את האזור ולהתקן את ראש הממשלה למצב כפי שהם צריכים לעשות. זו ההסתכלות שלו, מי שמכיר טוב טוב את מערכת הביטחון, הוא האיפכא מסתברא הראשי של מערכת הביטחון.
אתם רוצים לחוק עוד יותר?
בריק חזר ואמר את זה, אבל זה לא רק בריק, למשל יש גם את הפלופ יגאל קרמון, שגם יש לו מכון מחקר, שגם הוא רק לפני איזה חודש דיבר על הנושא הזה, שקל לא ערוך ולא מוכן, והוא צפה מלחמה, והוא אמר חברים, אנחנו זה, והוא התראיין פה ושם, ורועיין פה ושם, אבל... זה לא היה בעוצמות הנדרשות, ואף אחד מראשי המערכת הצבאית לא אמר, רגע, בואו נבדוק, בואו נבחן, בואו, אולי באמת זה היסטריה, אולי באמת האיש מגזים, אבל בואו נבדוק, בואו ניקח ונפרק את כל המערכת ונבדוק אותה מחדש, ואף אחד לא עשה את זה.
בוא תיחב עוד יותר, אליעזר שולמן, בערב חג סוכות האחרון, בזמן נתון, בזמן אמת, מה שנקרא. אני ראיתי במו עיניי ידיעה שהייתה דרישה מראש הממשלה לאשר הרחבה של אישורים פועלים פלסטינים מעזה, כי חמאס מורתע. ככה אמרו לו. ככה אמרו לו. ואתה יודע, הדבר הזה לא עוזב אותי מרגע, מיום שבת, פשוט לא עוזב אותי. כלומר, כל ראשי מערכת הביטחון היו בעד לאשר את הסיפור, לאשר את הדבר הזה.
צריך פה שינוי דרמטי ומהותי של כל המערכות האלה. טוב, אנחנו חייבים לסיים. כן, נדי, אז במשפט אחרון.
עוד דבר אחד, אתה יודע, יש השבק מעסיק הרבה אנשים שנותנים לו מידע, ערבים שנותנים לו מידע, חלקם מחזיקים בישרי כניסה לישראל וכדומה. כלומר, באמת, יש לו, אמור היה להיות לו את כל המידע. עכשיו, לא מדובר, כמו שאתם אומרים, יש 1,000 איש מחמאס שנכנסו לישראל, אבל זה הייתה הערכות לזה המון זמן מראש. הם לא שמעו, הם לא ידעו, הם לא הכירו, כלום. זה משהו, המחדל הזה הוא באמת, לדעתי, הוא הרבה יותר ממלחמת יום הכיפורים.
כן.
וזהו, זה במצבנו, ואתה יודע,
עכשיו זה אנשי זקה, חרדים. יהיו עוד שנים לעסוק בדבר הזה, מן הסתם.
באים ועושים, אוספים את החללים. זה מצבנו.
יהיו עוד שנים לעסוק בזה, אבל אתה יודע, עכשיו מעבר לתפקיד שלנו כתקשורת, כן צריך לשקף כן, את המציאות ביתנו שצה"ל כאן... שולט בה, שבה,
כן, בסירה. כן, אבל דוד, ביתנו כאן את השאלות הקשות שאנשים כן, שואלים, לא, מותר קצת לדבר על זה.
צריך לא... לומר שצה"ל שולט בזירה, וצריך לומר שמה שצה"ל עושה ברצועת עזה, חיל האוויר בעיקר כרגע, כן. זה פשוט...
קוטש.
זה משהו שלא ראינו מעולם.
לגמרי. אליעזר שולמן, הכתב הצבאי של עיתון המבשר, מעורכי העיתון, תודה שדיברת איתנו.
כל טוב, בוקר טוב.
בשורות טובות. כל חי תמיד איתי.